ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, נאמר מילה על המבנה. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים צורה של קופסת אש. שני מעשים, רבי יוחנן ואילפה, נחום איש גמזו. תשימו לב במרווח בין הגמרא והרשי, רשי אגב תופס שני התורים, אנחנו מסמנים בפס מקווקו אנכי מעשה. אז המעשה הראשון עם אילפה ורבי יוחנן, זה ממשיך עד שורה השלישית מהשורות הרחבות. בהמשך, אחרי המעשה הראשון, אתם רואים נחום איש גמזו, גם כן מובלט בקופסת אש, וגם כאן סימנו מעשה ארוך, שזה מביא אותנו עד לשלוש שורות מסוף העמוד. אז בעצם כל העמוד הזה מורכב בשני או משני מעשים. הגמרא, אולי לפני שאני נתקדם בגמרא, גם נקרא ביחד את הנושא שכתבנו בשוליים, סיפורו של רבי יוחנן, איך שהוא ואילפה היו עניים מרודים. רבי יוחנן נהיה ראש ישיבה, ואילפה, למרות שהמשיך בעסקים, עדיין הצטיין בלימוד תורה. הגמרא, אילפה ורבי יוחנן, הוו גרסי בורית, היו לומדים תורה. דחיקה והומילתא טובה, היו מאוד עניים, עניים מרודים. אמרי, אז ביניהם הם אמרו, נקום ונזו ונבד יסקה, ונקיים בנפשין, אפס כי לא יהיה בך אביון. נעשה, נלך החוצה, נלך מבית המדרש, נעשה איזושהי עסק, עסקים, ובכך נרוויח כסף, ונקיים את המשמעות של הפסוק, כי לא יהיה בך אביון. אז לה, הם הלכו, אותיבו תותי גודה ריה, הם ישבו תחת קיר רעוע. הסימון הזה, התחלנו בשיעור הקודם, סימון הכתר, שבו הדגשנו דברים שונים שהם היו רעועים. אז הם ישבו שם, הווקרחי ריפתה, הם סעדו את נפשם, באופן מילולי הם שברו או פרסו לחם. עת יתרי מלאכי השרת, שמעי רבי יוחנן, רבי יוחנן שמע דאמר חד לחברי, אחד מהמלאכים אמר לשני, נשתי עליי והי גודה, בואו נזרוק עליהם את הקיר הזה ונקטלינו ונהרוג אותם. ולמה להרוג אותם? שמניחים חיי עולם, היינו לימוד תורה, שמניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה. מסחר, מסחר לשם קיום החיים היומיומיים. רש"י כותב חיי שעה, עולם הזה, זה סחורה. הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר לאידך, המלאך השני אומר, שבקינו, תעזוב אותם, דיקה בהו חד, יש אחד מהם דקיימה לשייטה. רש"י כותב, עתיד להתגדל ואין זמנו למות. רבי יוחנן אומרת הגמרא, שמע, אילפה לא שמע. אמר לרבי יוחנן לאילפה, שמע מור מידי? שמעת משהו? אמר לי, לא. אמר, רבי יוחנן אמר לעצמו, מדשמי ענה ואילפה לא שמע, שמע מנה לדידי קיימה לי שייטה, שהשעשה עומדת עבורי. אמר לי רבי יוחנן, יהדר ואוקי בנפשי, רבי יוחנן אומר לאילפה, אני חוזר, ואני מקיים בעצמי, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. עניות הוא דבר שתמיד יהיה, ואם אני צריך לחיות חיי עוני, אני אחיה כך. רבי יוחנן הדר, הוא חזר לבית המדרש. אילפה לא הדר, הוא ממשיך בסחורה. עד דעת אילפה, עד שאילפה חזר מהעסקים, מליך רבי יוחנן. רבי יוחנן הפך להיות המלך. מה זה מלך? ראש ישיבה שכותב, מינו ראש ישיבה עליהן. וכאן רש"י ממשיך ומוסיף משהו מאוד חשוב לסיפור. מנהגו, מי שהוא ראש ישיבה, היו מגדלים אותו משלהן, ומאשרים אותו, כי אמרנו לגבי כהן גדול בספרה, וביום יום אגם, הפסוק אומר, והכהן הגדול מאחיו. מה זה? גדלו הוא משל אחיו, משלהם, שכל אחד יתרום כסף כדי שכהן הגדול הוא יהיה העשיר שביניהם. וכן ראש ישיבה היו מעשירים אותו. הגמרא ממשיכה. אמרו לו, אנשי המקום אמרו לאילפה, אי יתיב מור וגוריס, לא הווה מולך מור. אם היית אתה ממשיך ללמוד, ממשיך בבית המדרש, הוא, רב יוחנן, לא היה ראש, אשר לא היה הופך להיות ראש ישיבה. למה? כי אילפה היה יותר מוכשר, יותר מלומד מרב יוחנן. אז רבי אילפה שמע את זה, אז הוא חשב שהם, הציבור, חושבים שהוא ירד בדרגת הלימוד שלו. אז אל תלה נפשי בסקריה דספינטה, הוא הלך ותלה את עצמו, כאילו עלה לראש התורן, לרש"י כותב קלונס, עץ ארוך תקוע בלב הספינה שמניחים עליה מכסה המפרס. אז הוא תלה עצמו למעלה, ומה הוא אמר? אמר, אילפה אומר, אי איקה תשאל לי במתנית את רבי חייה ורבי הושעיה, אם מישהו ישאל אותי מקור או בסיס לברייתא שחיבר או רבי חייא או רבי הושעיה, ולא פשטין עלי ממתניתא ולא עונה, לא אתן להם את המקור לברייתא ממשניות שערך רבי יהודה הנשיא, נפילנה מאיסקריה דספינטה ותבנה, אני קופץ מהתורן הזה ואטביע את עצמי. אתה הוא סבא, תנא לי, אז הוא סבא בא ומשמיע לרבי אילפה את הברייתא הבאה. והציפייה זה בו, מהו המקור לדבר, מה המקור לרעיון שעומד מאחורי הברייתא. אז מה כתוב פה? מדובר פה אדם שהולך לעולמו ו... הוא אומר דברי צוואה, האומר תנו שקל לבני בשבת, תספקו מהעיזבון שלי שקל לילדים כל שבוע, והן ראויים לתת להם סלע, סלע זה כפול, כי הבנים מרובים, לא יספיק להם שקל, נותנים להם סלע, למרות שבן אדם הוציא מפיו שקל, בכל זאת נותנים להם סלע. סלע זה שוב פעם, זה מטבע כפול מהשקל. ואם אמר, אם אותו שכיב מרע אומר, אל תתנו להם אלא שקל, זה שונה מתנו שקל, כאן הוא אומר, אל תתנו להם אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל. כאן הוא מראה, הוא משמיע הקפדה. זה שהוא אמר מקודם תנו שקל, הוא לא התכוון אך ורק בשקל, אלא התכוון לזרז אותם. רש"י כותב את זה בתור השני בשורה הראשונה, ולא אמר תנו סלע משום דבר לזרוזינו, כלומר בכתובות כדי לזרזן במסע מתן, כדי שיתרחו וילמדו דרך ארץ וירוויחו. זה אם הוא אמר רק תנו שקל, אבל אם הוא אמר אל תנו אלא שקל, הוא מתכוון לזה דווקא. אם אמר, אם מתו, הוא אומר אותו שכימה לגבי בניו, שאם הם ימותו ירשו אחרים תחתיהם, הוא מתכוון שאנשים חיצוניים יקבלו את כספו, את מה שנשאר, בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו, כלומר אל תתנו אלא, אין נותנים להם אלא שקל. פה החידוש הוא, גם אם הוא אמר תנו שקל, מקודם ראינו שיש איזו גמישות בדבר, אבל אם מדובר בצבא כזאת שאם מתו ירשו אחרים תחתם, גם אם הוא אמר תנו שקל, זה יהיה רק שקל, כי אנחנו רואים הרצון שלו שאנשים אחרים גם יקבלו אחר מות בניו. רש"י כותב, אם מתו ישוע אחרים תחתיהם, אף אגב דמר תנו שקל, ולא אמר אל תנו אלא שקל, גלי בדתי דלא באי למת אלא שקל בשבת, כי היכי דאי מתו ישוע אחרים תחתיהם, שישארו משהו לאחרים. אז זה מה שהרוסבא השמיע, אמר לי, אילפה מגיב, המני, מה שהשמעת, רבי מאיר, זה מבוסס על שיטת רבי מאיר, דמר מצווה, לקיים דברי אמת. נעבור על זה ברש"י. המני, דקתני, אף אגב, דלא ספקי בבצר מסלע, למרות שאין, זה לא יספיק להם פחות מסלע, והוא אמר שיקבלו רק חצי שקל, לא יבינן לו אלא שקל. רבי מאיר אי, ממשיך רש"י, דאמר מסכת כתובות במתניתין, מצווה לקיים דברי אמת. דאילו מצווה, מן הדין נותנים להן כל הרוי להן. כפי שאמרנו, מרובים הם צריכים לקבל את הסלע. שהרי כל הממון שלהן הוא, הם היורשים, ואין בו לאותן אחרים כלום, אלא לאחר מיטתן. לאחר מיטת בניו של אותו שכיב מרע. אם יש מותר, יש להם, ואם לאו, לא יתלו. ומתוך שרוצים אנו לקיים דבריו שירשו אחרים תחתיהם, אנו מקמצין את הממון כדי שיהיה שם מותר. חזרה לגמרא, עכשיו המעשה השני. זה נושא עם הסיפור עם נחום איש גמזו, תיאור מצב גופו, כתבנו בשוליים, ושתיים, למה נקרא גם זו. נציין שיש שני שלבים, ואנחנו סימנו את זה בצד הגמרא, מספר אחד עם פס מקווקו אנכי, ומיד אחר זה מספר שתיים עם אותו צורת סימון. זה הקטע הזה מחולק לשניים. הגמרא, אמרו עליו על נחום איש גמזו, סומה משתי עיניו, גידם משתי ידיו, קטעיה משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעועה, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. הרי הוא היה גידם, אז אם נמלים היו מצליחים לעלות עליו, זה היה מצייר אותו עד מאוד, בלי אפשרות שלא לסלק אותם. אז הפתרון זה להניח את רגלי המיטה בתוך ספילים של מים, ואז הנמלים לא ייכנסו למים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רועה, ביקשו תמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך, וכאן הדגשנו עם תבקו, ואחר כך לפנות את הכלים, מתוך הבית. אמר להם, בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם, כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. אנחנו ראינו בדף חף עמוד ב' מעשה עם רב עדה בר אבא, בקשר לקיר רעוע, רב ושמועי. אז נחום היה מובטח שנוכחותו במקום ימנע מהבית מליפול. אז מה קרה? פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, מכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? מה כל הצרות האלו, מאיפה זה בא? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי שפעם אחת הייתי מלך בדרך לבית חמי, והיה עמי מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי, פרנסני. אמרתי לו, המתן עד שיפוג מן החמור. לא הספקתי לפוג מן החמור עד שיצתה נשמתו של אותו עני. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו. תראו את הדקדקנות פה. הוא היה בדרך לספק לעני אמצעים, אבל לא במהירות המיטבי. כלומר, כנראה מהסיפור היה יכול להגיד לעני, קח מהעסקים, בלי שאני בלי להמתין עד שאירד מהחמור. אז הוא הניש את עצמו, אומר, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקרה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. עכשיו שלב השני, ומי כעולי נחום השתמצו? תשובה, דחומילתא דהוה סלקא ליה, אמר גם זו לטובה. זימנא חדא, פעם אחת באו לשידור ישראל דורון נביא קיסר, עם ישראל היו ברצון לשלוח איזו מתנה לקיסר, אמרו מן יזו מי יביא את המתנה? תשובה, יזו נחום איש גם זו, דמלומד בניסים הוא. כנראה עם ישראל הרגישו שיש צורך להתערבות שמיים כדי שהמשימה שלהם יצלח. שדרו בידי מלוא ספתא דבנים טובות ומרגלות, שלחו ביד נחום איש גם זו ארגז מלא אבנים יקרים. עזל בצד לן בהוא דירה, מצא מקום לינה, איזו מלון כזה, פונדק. בלילה קמו הנח דיוראי, אנשי המקום, דיירים שמה, קמו ושקלינו לספתי ומלנו אפרה, ורוקנו את הארגז מהאבנים הטובות, ובמקום זה מילו אותו אפר. כמעט האטם שרינו לספתה, כי הגיע לבית קיסר, פתחו את הארגז, חזינו מלא אפרה, הוא שמלא אפר, באו מלכה למגדלינו לכולהו. הוא רצה להרוג את כל עם ישראל. רש"י משתמש פה בלשון סגי נהור, אבל זה ההבנה. אמר, אותו מלך אמר, כמה חייכו ביהודה, הם עושים ממני צחוק. אמר, גם זו לטובה. כך הגיב נחום. עת אליהו, עדמי להיק אחד מנהו. בא אליהו ונדמה כאחד מהם, מאנשי בית המלך. אמר לי דילמה, אז אותו אליהו הנביא אומר, דילמה האפרה מאפרת אברהם אברון הוא, אולי האפר של הביא הנחום הוא מאפר של אבי אביו, כלומר אברהם אבינו, דחי הוושדי, שהיה זורק את האפר, אפרה הווסייפה גילי הווגילי, שרק מעיף את האפר, זה הופך להיות חרבות. הקש שאברהם היה מעיף הופך להיות חיצים. תכתיב, ייתן כפר חבור כקש נידף קשתו. אבי אחד המדינתא דלא מצאו למכבשה, היה מדינה אחת שאותו קיסר לא הצליח לכבוש. בדקו מיני, הם עשו ניסוי נשק, וכבשו והצליחו לכבוש את אותו מדינה. וואי, הם היו כל כך מרוצים, היו לבי גנזי, הם הכניסו את נחום לאוצרות המלך ומלאו לספתי אבנים טובות מרגלות, מילאו את הארגז שלו עם אבנים יקרות ושדרו ביק רב ושלחו אותו בכבוד רב, כי עתו ביתו בהו דיורה. כשבדרך חזרה הוא לן באותו מקום, אותו דירה, אותו מלון, אותו פונדק. אמרו לי, אנשים הופתרו, מי הייתי בהדך, דאבדי לך יעקל כולהי, מה הבאת אליהם שעשו לך כזה כבוד? אמר לו, פשוט מאוד, מי דשק לי מהחמתי לת, מה שלקחתי מכאן, הבאתי לשם. אז הם הבינו, הם ידעו שהוא לקח אפר. סתו דיראו, הם סתו זה באופן מילולי, הם הרסו את הדירה שלהם, את המגורים שלהם, אולי ממש הרסו או לפחות סגרו, ועמתינו לבי מלכה, והם הביאו אפר, אולי הם באמת הרסו את המבנים שלהם ומה הריסות, אז הביאו לבית המלך. אמרו לי, היי אפרה דאיתי אחה מדידן הוא. ואמרו לבית המלך, האפר שהוא הביא, שנחום הביא, זה היה משלנו. בדקו ולא השכחו, עשו אותו ניסוי, העיפו את האפר ולא עשה כלום. וכתלינו להנח דיוראי, ואנשי המלך הרגו אותם, אותם אנשים. המשנה התייחסה לדבר, וכאן הנושא שלנו, הגדרת מה נחשב דבר מבחינת מספרים. הגמרא, אי זוהי דבר? תשובה, עיר המוציאה 500 רגלי וכו'. ואנחנו דיברנו על כך, אם מדבר באוכלוסייה של 500 אנשים, מיטת אנשים אחד יום אחר יום במשך שלושה ימים, זה דבר. תנו רבנן, עיר המוציאה 500 ואלף רגלי, אוכלוסין של 1,500 אנשים, כגון כפר עכו, ויצאו הימנה 9 מתים בשלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. זה אותו יחס. אם מדובר במקום של 500 אנשים ומיטת שלושה, אז כפול 3, 1,500, זה כפול, זה 500 כפול 3, אז גם מבחינת המתים, במקום 3, זה כפול 3, זה 9. אבל זה גם צריך להיות מחולק בצורה כזאת, 3 לכל יום. אז ביום אחד או בארבע ימים, אין זה דבר. וכאן עוד דוגמה, זה הדוגמה המוכר לנו, עיר המוציאה 500 רגלי, כגון כפר עמיקו, ויצאו ממנה 3 מתים בשלושה ימים, זה מת אחד בכל יום, זה אחר, זה הרי זה דבר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ביום אחד או בארבעה ימים, אין זה דבר. רש"י כותב, דאקראי בעלמא הוא. יש פה סימון חדש, ובצד, בשוליים, כתבנו תחת הכותרת מבנה, שמות מקומות שעבר עליהם צרות. הנושא, מפגש בין רב נחמן בר רב חיסדא ורב נחמן בר יצחק, שניהם רב נחמן, רק אחד אביו היה רב, דיינו רב חיסדא, והשני לא היה רב, לא היה מוסמך. עקב דברי חוכמה של רב נחמן בר יצחק, רב נחמן ברב חיסדא מנסה לשכנעו לעבור מקומו אליו, מקום שיכבד אותו יותר. הגמרא, דרוק רט, עיר המוציאה 500 רגלי אבי, יצאו ממנה 3 מתים ביום אחד. כאן קבקבנו ביום אחד, אנחנו רוצים להתמקד בעובדה הזאת. גזר רב נחמן רב חיסדא תענית, הנה 3 מתים צריכים לטענות. אמר רב נחמן בר יצחק, כמען, אסמך מה? אסמך מה אתה רוצה לגזור? הרי אמרנו מקודם שרק 3 מתים במשך 3 ימים, אז כפי מי אתה פועל? כרבי מאיר, זה תואם לשיטת רבי מאיר. השיטה רבי מאיר נאמר בהקשר אחר לגמרי, בהקשר קביעת שור המועד. שור המועד הוא שור שהיה פעם לא מועד, קוראים שור תם, אבל הוא נגח, הוא נגח 3 נגיחות. ורבי יהודה ורבי מאיר מתייחסים לזה במסכת בבא קמא, ורבי יהודה אומר, על פי הפסוק מתמול שלשום, מדובר ב3 נגיחות במשך 3 ימים. רבי מאיר, הוא אומר, אם במשך 3 ימים הוא הופך להיות שור המועד, שור תם משלם חצי נזק עד שהוא נוגח 3 פעמים, שור מועד אחרי 3 פעמים הוא הופך להיות שור המועד, משלם נזק שלם. רבי מאיר אומר, אם אתה אומר שבמשך 3 ימים השור הופך להיות מועד, אז כל שכן אם הוא ייגח 3 פעמים ביום אחד. וזה מה שהוביל את רב נחמן בר רב חיסדא לגזור תענית למרות שמדובר בשלושה מתים ביום אחד. אז זה כפי רבי מאיר, דאמר ריחק נגיחותיו חייו. כלומר, אם כל נגיחה הייתה ביום נפרד, אז הוא הופך להיות מועד, כי רייב נגיחותיו לא כל שכן, זה עוד יותר מופרע ומועד. כך סובר רבי מאיר. והסמך התקת הסברה הזאת לענייננו, אפשר להבין למה רב נחמן ורב חיסדא גזר תנית, למרות ששלושת המתים הייתו ביום אחד. אמר לרב נחמן ברב חיסדא רב נחמן בר יצחק, ליקומו ליתיק לגבן, תבוא אלינו. רשי כותב, ליקומו לאחד רב נחמן בר יצחק אביאתיו בן גברי דלא חשיבי כולי היי. וכמה לרב נחמן רב חיסדא, ליקומו מהתם וליתיב גבי, תבוא אלינו. אמר לי, אז רב נחמן בר יצחק הבין שרב נחמן רב חיסדא רוצה לכבד אותו, והוא יהיה יותר מכובד אם הוא יבוא למקום השני, מקום של רב נחמן יצחק, רב נחמן בר חיסדא. אמר לי, אז רב נחמן בר יצחק, אגב המשולשים האלו מוסברים בשוליים, זה מין מעקב עם השפיץ למעלה, זה רב נחמן בר חיסדא, והפוך זה רב נחמן בר יצחק. עכשיו רב נחמן יצחק אומר לו, אחרי שהוא שומע את ההזמנה, תנינה, יש פה מקור תנאי. רב יוסי אומר, לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. שכן מצינו בהר סיני, שכל זמן שהשכינה שפויה עליו, אמרה התורה, גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההוא ההוא. זה מרוב המצאות השכינה על ההר, אז כל הדברים האלו נמנעו מלהתקרב להר, לעלות על ההר. נסתלקה השכינה ממנו, אותו מקום, אבל השכינה עזב, אמרה התורה, במשוך היובל, הם יעלו בהר, עכשיו יכולים לעלות על ההר. וכן מצינו בו המועד שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי, אמרה התורה, וישלחו מן המחנה, כל צרוע, כל התמאים צריכים להיות מחוץ למחנה, הוגלו הפרוכת, ובזמן המשכן והליכה במדבר, הותרו זווים והמצורים להיכנס שם, איפה שמקודם עמד המשכן, עכשיו הם יכולים להיכנס. רשי כותב, לא מקומו של אדם מכבדו, ואם אלך ואשב שם, אין המקום מכבדני. זה שאני הולך אליך במקום יותר נחשב, זה לא יהיה מקור כבוד עבורי, זה לא יעניק לי יותר כבוד. הגמרא ממשיכה, אמר לי, אז רב נחמן בא רב חיסדא אומר, אי אחי, אם אתה לא רוצה לבוא אליי, איקום ענה ואיזו לגבי מור, אז אני אלך אליך. אמר לי, אז אם כך, אז הוא אומר, מוטב יבוא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה. זה מוטב שיבוא רב נחמן בר מיצחק. פרס הוא חצי, נגיד, ממנה. מנה זה מאה, פרס הוא חצי. הוא אומר על עצמו, מאחר שאבי לא היה כמו אביך, היה רב חיסדא, אז עדיף שמנה בן פרס יבוא אצל מנה בן מנה. ואל יבוא מנה בן מנה, שלא יהיה מן הראוי שאתה, רב נחמן ברב חיסדא, יבוא אליי אצל מנה בן פרס. בשוליים עימות יש לנו הערה של מבנה, והפרס הכפול סבור מיני משום זכותי. רב הונה, אנחנו נבין את ההדגשה הזאת תוך כדי הסיפורים הבאים. בסורה הוות דברת, דבר דבר. בשבבותי דרב לא הוות דברת, אבל אצלו בשכונה לא היה. סבור מיני משום זכותי דרב דנפיש. אנשים חשבו זה בגלל שזה היה שכונה של רב, עתיר זכויות, ולכן לא היה שם את הבעיה הזאת של הדבר. התחזילו בחילמה, לאותם אנשים הראו להם בחלום. מה הראו להם? רב דנפישה זכותי טובה, רב שהוא עתיר זכויות רבות, המילתא זוטרא ליל רב, זה קטן, איך אומרים, זה כסף קטן. הנס הזה, דהיינו הצלת השכונה, זה לא נובע מהימצאות רב במקום, בשביל רב זה דבר קטן, אלא משום הוא גברה, היה יהודי שמה במקום, דשאיל מרה וזבילה, זה הם כלי עבודה לקבועה, לצורך קבורה. ורשי אומר, כאן יש עניין של מידה כנגד מידה, מאחר שהוא עזר או עזר בנושא של קבורה, אז מידה כנגד מידה, המקום שהוא היה אצלו לא מתו, לא היה צורך לקבועה, הם לא מתו. בדרוקת הוות דלקטה, דרוקת, אגב, ראינו בשורה שנייה למעלה, אז הנה הוא מופיע עוד פעם, היה באותו מקום נפל אש, פרצה אש, ובשבותי דרבונה לא הוות דלקטה, אבל בשכונה של רב לא היה הדלקה הזאת. סבור מינה בזכות דרבונה דנפש חשבו, כמו אמרנו מכל ימי צרב, שזה בזכות רבונה שהוא עתיר זכויות. התחזה לו בחירמה, היי זוטרה ליל רבונה, אלא משום היא איתתה, אבל בשכונה הזאת היה אישה דעשה מעשה חסד, דמחממת תנור מערב שבת לערב שבת, הייתה מחממת את התנור שלה לקראת שבת, ערב שבת, והוא משיילה לשיבותי, והיא הייתה משילה את התנור לשכנות. אז הנה אש שהיא סיפקה הגנה לפני הדלקה שלא פגע שם. יש פה סימון חדש, הצורה שאנחנו מכנים הר געש, בשוליים כתבנו תחת הכותר מבנה, הבלטנו את הביטוי אמרולי, סדרה של אירועים של צרות, ובכל מקרה גזר תנית הזה, הבלטנו עם פס כפול. הגמרא, אמרו לי לרב יהודה, אתו קמצי, אמרו שהרבה הופיע, באו הרבה שהם מחלים את התבועה, גזר תנית, אמרו לי, לא קם אף סדן, הם, אין צורך לתנית, הם לא מפסידים אותנו. אמר להו, זבתא הייתו בעדיו, מה אתם חושבים שהם הרבה הביאו איתם אוכל? בסופו של דבר הם כן יגיעו לכאן ויחלו את תבועתנו, לכן כבר מעכשיו צריכים לגזור תענית. יש ברשי למטה בשורות הרחבות, לא קם הפסדה, לא בעינן למגזר תעניתה. אז הוא ענה, זבדה הייתו בעדיו בתמיהה, וכי צידה הביאו אימם שלא יפסידו את התבועה. חזרה לגמרא, אמרו לאל רב יהודה, איקה מותנה וחזירי, החזירים מתים, גזר תעניתה. הגמרא שואלת, נאמר כסבר רב יהודה, מכה משולחת במין אחד, משולחת בכל המינים, האם זה העמדה שלו, הסברה שלו? הרי מה נפגע פה? חזירים, מה לנו לחזירים? אלא אם תגיד שמין אחד שנפגע זה מבשר רעות על כל המינים. הגמרא אומר לא, דווקא כי מדובר פה על חזירים, שאני חזירי תדמיין מאיו, המערכת העיכול של החזירים, הבני מאיים שלהם, זה דומה לבני אינשי, דומה לאנשים, זה בניגוד לפרות וכבשים שיש להם מערכת שונה בבחינת מערכת עיכול, מה שכן החזירים אין להם משרש עם יותר קרס הפנימי, וזה דומה לבני אדם, ולכן הוא סימן רע. ממשיך הגמרא, אמרו לי לשמואל, שמואל היה בנהר דעה, איקה מותנה בחוזאי, יש מוות, אנשים מתים במקום ההוא, במקום רחוק, גזר תנית, הוא גזר בנהרדה, תנית, המלא והמרוחק, המקום שנפגע זה רחוק מכאן. אמר שמואל, אמר לקה מעברה אחה דפסק, לאין כאן איזה משהו, אין מעבר שהוא יפסיק, שיהווה מחסום בפני המכה, המגפה הזאת. אז לכן יש לגזור תענית. אמרו לי לרב נחמן, איקה מותנה בערה די ישראל. כאן אנחנו מדברים, הם ישבו בבבל. גזר תענית, ובכל זאת רב נחמן גזר תענית, אמר, והוא נימק את הגזרה, אם גבירה, זה ארץ ישראל, לא קה, שפחה לבבל, לא, כל שכן. שאלה, תאמה דה גבירה ושפחה. שני המקומות, תאמה דה גבירה ושפחה. בגלל שהיחס הוא אחד ארץ ישראל ואחד בבל, אז יש לגזור. השפחה ושפחה לא, אבל האם אם מדובר בשתי מקומות בחוץ לארץ, לא, לא גוזרים. והאמרו לי לשמואל שהיה בנערדה, איקה מותנה בחוזאי, גזר תענית, כפי שראינו לפני כמה שורות, וזה בכל זאת הוא גזר תענית. הגמרא דוחה, שני אתה, נערדה בחוזאי זה שונה, כיוון דיקה שיירת דלווי ועטיה ועדי. יש תנועה בין שני המקומות האלו, נערדה בחוזאי, ולכן מאחר שיש שיירות, המגיפה הזאת מתלווה עם השיירות, ולכן הסכנה דווקא בדוגמה הזאת. אבל אם לא, אם אין שיירות בין שני מקומות בחוץ לארץ, ויש מגיפה במותנה במקרה שלנו באחד מהם, זה לא יהיה סיבה לגזור במקום השני, המקום המרוחק השני, לגזור תענית. עכשיו אנחנו מתחילים סדרה של מעשים שאנחנו הבלטנו אותם בצורת פפיון. אנחנו מציינים בצד מעשים, אחד אבא אומנה, אומנה זה מקיז דם כמו רופא, ושניים רב ברוקה חוזה עם אליהו. עוד נציין שיהיה פס כפול, כחלשה דייטי. אנחנו נראה מצבים כאלו של חלישות הדעת. א', דאביי משום דאבא אומנה, ב', דרבה משום דאביי. נשים לב שיש לנו סימון ארוך שזה אותו פס מקורקב אנכי, וזה מביא אותנו לחפת עמוד א', שורה ראשונה בשורות הרחבות למעלה. הגמרא, אבא אומנה, אבא שהוא היה, זה שמו, הוא היה מקיז דם, נקרא רופא בזמננו, אבי עתי לשמה ממטיפתא דרכיה כל יומה, היה מקבל דרישת שלום מן השמיים כל יום. ולאביי קומה לי יומה לשבת. אל הבאי היה מגיע לו אותו דרישת שלום כל ערב שבת. לרבה קומה לי יומה דכיפורי, פעם בשנה, כל ערב יום כיפור. הווה כחלשה דייתי דאביי משום דאבא אומנה. אנחנו נראה בעמוד ב', שורה הראשונה ברחבות, הווה כחלשה דייתי דרבה משום דאביי. אתם רואים את הדירוג פה בקטע הזה של דרישת שלום ממטיפתא דרכיה, מישיבה של מעלה. אז בשלב הראשון רואים שאביי היה לו חלישות הדעת, למה אצלו רק פעם בשבוע בזמן שאצל אבא אומנה היה כל יום, איזו זכות זה. אמרו לי, הסבירו לאביי, לא מציד למבד כעובדי, אתה לא יכול לעשות את המעשה כמו שהוא, יש לו הנהגה שדווקא הוא יכול לעשות, לבצע, ואתה לא. ומי הווי עובדי דאבא אומנה? מה היה המעשה שלו? דכי הווי עביד מילתא, כשהוא היה מקיז דם לפטיינטים שלו, הווי מחית גברי לחוד ונשי לחוד, היה מפריד בין הגברים לנשים, לשם צניעות. ואיתלי לבושה, היה לו מלבוש דעית בי קרנה שהיה קבוע בו קרן. קרן זה האמצעי שבו מקיזים את הדם. דהוות בזיה כי כוסילתה. רשי מסביר את זה, דעית בי קרנה שהיה תקוע בו הקרן שהוא מקיז בו, ולנשים הווה מלביש לה. היה מלביש את המלבוש הזה עם ה, נקרא לזה עם, עם הכל מוכן. נחזור לגמרא, המילים האלו שלא תרגמנו אותם, אבל דהב בזיה כי כוסית היה נקוב, כמו כוסית זה, זה, זה נקב קטן שבו מכניסים את אותו קרן לתוך האור כדי להוציא את הדם. כי עבד עתיה לי איתתה, כשאישה הייתה בה, ומל בשלה, כי איך היא לא נסתכל בה. בצורה כזאת הוא לא היה צריך להסתכל על האישה, כי הכל היא הייתה מחוסה, והקרן היה כבר במקום. ואית לי דוחתה דצניה, ואבא אומנה, שהרי היה מתפרנס מזה, זה היה הפרנסה שלו, והיה לו מקום מוצנע, דשדי בי פשיטי דשקיל, והיו שמים את המטבעות, התשלום שלו באותו מקום. דעית לי, שדי בי, מי שהיה יכול לשלם, היו שמים באותו מקום. דלת לי, לא מכסף מי שאינו יכול לשלם, אז הוא כמובן לא שילם, אבל גם נחשף ממנו את הבושות. כי הווה התרמי לי צור במרענן, כשתלמיד חכם היה מגיע אליו, אגמיני לא שקיל, כסף לא היה לוקח, שכר לא היה לוקח ממנו, ובת הדקאי, ואחר שהוא היה קם מהטיפול, יאיב לי פשיטי, אבא אומנה היה נותן לתלמיד חכם כסף, ואמר לי, זיר בורי נפשך, תברי עצמך. הכוונה שאחרי הקזת העם מוזכר בעוד גמרות אחרות, שיש צורך לאכול סעודה עשירה, כמו בשר שמן ויין אדום, והיה צריך להוציא הוצאות על כך. אז התלמיד חכם היה לקבל עזרה כספית מאבא אומנה עצמו. יום אחד שדר אביי זוג דרבנן למבדק. יום אחד אביי שלח זוג רבנן לבדוק מעשיו, לבדוק אותו חקירה כזאת. עוטבינו, הוא הושיב, אבא אומנה הכניס את התלמיד, את השלוחים האלו, הוא הושיב אותם, ואכלינו ואשקינו, נתן לאוכל ומשקה, ומח והוא בסטרקי בלילה, והוא פרס להם מזרנים. רשי כותב, כיפר תחתם תכשיטי צמר לישן בהם. הגמר ממשיכה לדף חף ב'. לצפרה על הבוקר קרחינו ושקלינו וקמו ונפקלו לשוקה. הם אותם שלוחים לקחו איתם המזרונים של אבא אומנה ויצאו לשוק. והשכחינו, הוא מצא אותם. אמרו לי, לשי מימו, היכי שבו, הם שאלו את אבא אומנה, בוא תעשה הערכה כמה המזרונים האלו שווים. רשי כותב, אמרו לי לאבא אומנה, לשי מינו מו, והב לנדמיו, ותשלם עבורם, ובודקים אותו עם יחשדיים כגזלנים, או עם יאי שם, לשון שומה עומד, שם אותם פחות מכדי דמיהם. אז אני קורא עוד פעם, אמרו לי, לשי מי מו, החישבו, תעשה שומה כמה הם שווים. אמר לי, אחי ואחי, כך נקב בסכום. אמר לי, ודרמה שבות ואולי הם שווים יותר. אמר לי הוא, אז הוא ענה להם, ואחי שקלינו, וכך אני שילמתי, לקחתי אותם בתשלום כזה שאני אמרתי. אמרו לי, תדחונינו, תדחנינו, המזרנים האלו הם שלך, ושקלינו מנח, ואנחנו לקחנו אותם ממך. אמרו לי, במתותה מנח, במאי חשדתינן. תגיד, במה חשדתם אותנו כשלקחנו אותם? המלא, אמינה, פדיון שבויים יתבלו לרבנן. אני עשיתי לך, אני חשבתי שאולי מצוות פדיון שבויים, שזה כרוך בהוצאות, תשלומים, בא לרבנן שהם פנו להם לפדות שבויים, והחשיפו למי מרדי, ואתם התביישתם להגיד לי, ולכן לקחתם את המזרנים, ובזה תמכרו אותם לפדות את השבויים. אמרו לי, השתה נשקלים עמו, עכשיו קח אותם חזרה, זה שלך בכל מקרה. אמר לו, אבא מההוא שאתה, באותו שעה שעשית את החישוב הזה, או את החשבון, או הניחוש הזה, שאתם צריכים את זה לשם פדיון שבויים, אסחתינו מדעתי לצדקה. אני הסחתי את דעתי מהם, שהם מוקדשים לצדקה, ואין לי לקחת אותם בחזרה. הווקחלשה דעתי דרבה משום דאבייה. כפי שאמרנו, אביי קיבל דרישת שלום פעם בשבוע ורבה פעם בשנה. אמרו לרבה, אל תדאג, נסתייך תקמגנית הכולה ככה, מספיק שיש לך הזכות שאתה מגן על כל בני עירך. עד כאן שיעורנו להיום.